חז"ל, זה לשון הראשוני, שאלה בסתמה, היינו מה שמבקשים, ותן קל ומטר לברכה ופני האדמה. אז השאלה שמתחילים בה היום, הלילה, זאת אומרת, אז מפורש, ככה מפורש במשנה, שזה דבר שבעצם הוא שייך לסוכות, ככה מפורש בסוגיית הגמרא. בעצם זה דבר ששייך לסוכות, רק כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת. אז ממתינים ל-15 יום אחר החג, אחר הרגל, כמו שכתוב במשנה, כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת. שהגשמים שמתפללים עליהם, וכמובן שהתפילה צריכה להיות לענית מיד, כך צריך להיות. אז אותם גשמים שמתפללים עליהם ונענים מיד, שלא יתפסו, שלא יעקבו את אותם הולכי דרכים שצריכים להגיע הביתה, שלא ימצאו אותם בדרך, כדי שיגיע האחרון שבישראל הביתה, לנהר פרת. וכמו שכתוב בחז"ל, המתעצל ביותר, מי שהולך שהולך ברגל והולך בשיעור הקטן ביותר, אז צריך 15 יום כדי להגיע מירושלים עד לקצה הצפון, מה שנקרא נהר פרת. על כל פנים מפורש שהשאלה הזאת שאנחנו שואלים היום, מתחילים היום לשאול, ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה, זה קשור לדין שאנחנו, כמו שמפורש, לאותו דין שאנחנו נדונים בו, אותו דין שאנחנו נידונים בסוכות על המים, בחג נידונים על המים, כמו שכתוב במשנה, אותו דין על המים, אז אנחנו מתחילים לבקש שאותו דין יחול בנו, יחול עלינו, שנזכה למה שצריכים היינו לזכות, נזכה שכביכול בורא העולם ייתן לנו את זה לברכה. ותן טל ומטר, את אותו טל ומטר שזכינו בו בדין, כפי שאנחנו מקווים, אז אנחנו מבקשים שבורא העולם ייתן לנו את אותו טל ומטר לברכה על פני האדמה. פירוש התפילה של ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה, אז משתמע מכאן שאפשר שטל ומטר יינתן על פני האדמה, אבל צריך בקשה מיוחדת שהוא יהיה לברכה. אז ננסה קצת לבאר את העניין, משום שהיום זה בעצם עדיין שיריים של של מה שקשור לאותו דין על המים של חג הסוכות. הגמרא כתוב כך, הגמרא בתענית בדף זין עמוד ב', כתוב בגמרא, אמר רבי תנחום בר חנילאי, אין הגשמים יורדים אלא אם כן נמחלו עוונותיהם של ישראל. זאת אומרת, אם הייתה מחילת עוונות לישראל, אז יורדים גשמים. אם לא הייתה מחילת עוונות לישראל, לא יורדים גשמים. שנאמר, רצית השם ארצך, שבת שבות שבית יעקב, נשאת אבון עמך, כיסית כל חטאתם סל. זאת אומרת, רצית השם ארצך, אומר רשי, במים, כך אומר רשי על התר, רצית השם ארצך פירוש במים, שבת שבות יעקב, ובהמשך כתוב, נשאת אבון עמך, כיסית כל חטאתם סל. כך כתוב בפסוק. זאת אומרת שהדברים האלה באים בד בבד. רצית השם ארצך במים, זה דבר שמביא איתו, או שמחויב המציאות, יחד עם זה, אז כתוב כאן גם נשאת אבון עמך, כיסית כל חטאתם סלע. אנחנו יודעים הרי שזה לא כך. אנחנו יודעים שזה לא כך. אנחנו יודעים שיש שנים קשות מאוד. ואנחנו יודעים שיש שנים גשומות מאוד. ואנחנו יודעים נאמנה. כפי שנראה, כן. אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים את הדבר הזה. והדבר הזה הוא תמוה. אנחנו לא רואים את זה. מה הפירוש אין גשמים יורדים אלא אם כן נמחלו עוונותיהם של ישראל? אז אני רוצה כאן להקריא כמה קטעים מדברי הגר"א בהדרת אליהו. על הפסוק ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. אז אומר הגר"א, לשון הגר"א הוא כך לשונו: בבראשית רבה פליגי רבי יוחנן וריש לקיש, רבי יוחנן אמר אין עננים אלא מלמעלה, שנאמר וערו עם ענני שמיה. העננים נקראים ענני שמיים, העננים נוחתים מלמעלה, כך כתוב כאן. אין עננים אלא מלמעלה, שנאמר וערו עם ענני שמיה. זה פסוק בספר דניאל. וריש לקיש אמר אין עננים אלא מלמטה, שנאמר מעלה נשיאים מקצה הארץ. עננים עולים מלמטה. אם יבוא מישהו וישאל, אז אין כאן שום טעם לוויכוח הזה, כן? אין שום... זאת אומרת, מה פירוש הדברים? על מה מתווכחים? יש ספק שאני... אבל בפסוק כתוב, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. ודאי שהעננים באים מלמטה, עננים נטענים למטה, הם באים והם עולים מלמטה, ועד יעלה מן הארץ. ככה זה טבע הדברים. מכאן עולים עננים. מה פירוש אין עננים אלא מלמעלה, שנאמר וערו עם ענני שמיה? מה זה ענני שמיה? אז הגר"א מסביר כאן, ובפרקי רבי אליעזר אמר, בזמן שישראל אין עושים רצונו של מקום, ממים התחתונים הם שותים. זאת אומרת, ישנם שתי אפשרויות. ישנה אפשרות אחת שאנחנו נשתה, זאת אומרת שהגשמים יורדים, אבל הגשמים האלה הם יורדים מן המים העליונים, ויש אפשרות, והיא האפשרות של דרך הטבע, האפשרות הפשוטה, שאנחנו שותים מים, אבל המים האלה הם מן המים התחתונים, זה עולה, דהיינו מלמטה זה מגיע. אז נמצא שהעובדה שיורדים גשמים היא עדיין לא מוכיחה בכלל שזה אותם גשמים שעליהם אנחנו מדברים. ישנם שני אופנים של ירידת גשם. יש אופן אחד של ירידת גשם בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, ואותה ירידת גשם היא מים מלמעלה, נשפחים, דהיינו משהו שהוא מתמצא כאילו מן המים העליונים. מה שמתמצא מן המים העליונים נשפח למעלה. שוב, הלשון בפרקי רבי אליעזר, בזמן שישראל אין עושים רצונו של מקום, ממים התחתונים הם שותים. והטעם, מפני שישראל מחברים שמיים וארץ במעשיהם הנאותים, אז יורידו הגשמים מלמעלה. ואם לא, נעצרים מלמעלה. וזה שאמר, זה שכתוב בפסוק, ואדם עין לעבוד את האדמה, כמו לעובדה ולשומרה. ולכן, מכיוון שאדם עין לעבוד את האדמה, כך מפרש הגר"א את הפסוק. כיוון שאדם עין לעבוד את האדמה, אז לכן ההמשך, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. דהיינו, מתי עולה עד מן הארץ להשקות את כל פני האדמה? בזמן שאדם עין לעבוד את האדמה. כך כתוב כאן. לכן עד עולה מן הארץ, דהיינו באופן של, הוא אומר, ואדם עין לעבוד את האדמה, זה כמו שחזל דורשים על הפסוק לעובדה ולשומרה. אומרים חזל שלעובדה זה במצוות עשה, לשומרה זה במצוות לא תעשה. לעובדה ולשומרה, לעובדה פירוש עבודה, אותה עבודה מחויבת עליהם. אז כשכתוב ואדם עין לעבוד את האדמה, פירוש שאין כאן מי שיחבר שמיים וארץ, אין כאן מי שיעשה את רצונו יתברך למטה. זה מה שמחבר שמיים וארץ, שרצונו למעלה מתקיים למטה, וכך בצורה כזאת מתחברים שמיים וארץ. ישראל במעשיהם הטובים מחברים שמיים וארץ. אז יורד עד וערו עם ענני שמיה, אז באים עננים מן השמיים והם משפיעים ברכה מלמעלה. לא כן, בזמן שזה לא כך המצב, שבאדם עין לעבוד את האדמה, אז לא יורדים מן השמיים אלא ועד יעלה מן הארץ. אז העננים באמת שופכים מים על הארץ, יורדים גשמים על הארץ, אבל הגשמים האלה הם לא מן המים העליונים באים, זה לא מן השמיים, זה לא למטר השמיים תשתה מים, אלא המים האלה באים מלמטה, הם באים מפה. זה מן המים התחתונים הם שותים, לא מן המים העליונים. כך כתוב. ועד יעלה מן הארץ בזמן שאדם עין לעבוד את האדמה. עוד לשון, קצת מוסיף יותר, מקביל. תראי את לשונו של הגר"א בעוד מקום אחד. לשונו בפרשת בראשית, מה שקראנו עכשיו. הלשון בפרשת וזאת הברכה, אשר ברך משה איש האלוקים. אז אומר הגר"א, זאת אומרת, הוא מסביר את דרשת חז"ל, איש האלוקים זה כמו, פירוש המילה איש כאן זה במובן של בעל. כמו איש ואישה, בעלה דמטרונית, ככה אומרים חז"ל. איש האלוקים. מבאר את זה הגר"א. כי אלוקים מורה על התנהגותו על פי הטבע והעולם הזה, שהעולם הזה מתנהג על פי הטבע. לכך לא נזכר במעשה בראשית כי אם שם אלוקים. ולכן אמרו רבותינו ז"ל, מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים. ואמרו, מתוך שהיא שקולה, גשמים, מתוך שהם שקולים כתחיית המתים, לפי כך קבעוה בתחיית המתים. זאת ההזכרה, כן, לא השאלה. ההזכרה, הזכרת שבחו של מקום שהוא משיב הרוח ומוריד הגש. לפי כך קבעוה בתחיית המתים. והעניין, כי הגשמים, אני מקריא את השונות של הגר"א, והעניין כי הגשמים אינם על פי הטבע כלל. כי כל הדברים בעולם אומרים הפילוסופים שהוא על פי הטבע. אף זריחת השמש ושקיעתה. יש כאן מחזור, יש כאן מהלך, יש כאן מהלך של טבע, ומהלך של טבע יכול לפרש את כל, את כל מערכות העולם, את כל סדרי העולם, את כל הדברים שקורים בעולם. חוץ מהגשמים, שהם אינם על פי הטבע כלל, אבל על הגשמים מודים כל החכמים, כל חכמי הטבע, שאינם על פי טבע כלל. כאשר אנו רואים שפעמים לא ירד כלל, ופעמים ירד בכל יום ויום, לפעמים יורד הרבה, לפעמים יורד מעט, לפעמים כן, לפעמים בכלל זה נעצר. אין בדבר הזה שום מהלך. זה מתרגש ממה שקורה היום, שאפשר לצפות כאילו כמה ימים מראש, גם צפייה של, במקרה הטוב ביותר, זה לא בטוח, רחוק מאוד מלהיות בטוח, זה צפייה של משהו כמו 50-60%, אבל זה אולי יותר לפעמים, כן? אבל בכל אופן זה רק צפייה של כמה ימים מראש, וזה עדיין לא מפרש את הדברים. זה לא מבאר למה זה נוטה, למה זה כך, למה זה כן בא, למה זה לא בא. אותו מזג אוויר, אותם מעלות, ואותה דרגת יובש, ואותה דרגת לחות, וכאן יש גשם וכאן אין גשם, בימים כאלה, אז היו ימים כאלה שהם היו מלאי גשמים, והיו ימים כאלה עם אותם נתונים, אותם תנאים בדיוק, אותם תנאים ולא קרה כלום. ובאותם תנאים ממש, או בתנאים פחותים מאלה, ירדו גשמים בשפע, והדברים לא מובנים. הדברים לא מובנים, זאת אומרת, אין בזה שום תפיסה של מהלך על פי הטבע. אבל על הגשמים מודים שאינם על פי טבע כלל, כאשר אנו רואים שפעמים לא ירד כלל, ופעמים ירד בכל יום ויום. ולכן נקרא גבורות גשמים, שבזה ניכר גבורות השם יותר מכל הדברים. וזה שאמרו, מתוך שהיא שקולה כתחיית המתים, כי גם בתחיית המתים מודים כולם שהוא אינו על פי הטבע. זה הדבר פשוט וברור. הטבע הוא בדיוק הפוך. הטבע הוא מיתת חיים ולא תחיית מתים. כן, הטבע הולך בכיוון אחד, מחיים אל מוות. ממוות אל חיים הטבע לא. אז תחיית המתים זה דבר שהוא מנוגד כאילו למהלכי הטבע, זה ברור. לכן גם גשמים הם בעצם, כן, לא מצטרפים, לא משתלבים. ובעומק הדברים, כל דבר שלא משתלב בדרכי הטבע ונמצא בעולם, אז הוא בעצם מנוגד לדרכי הטבע. כל דבר שלא משתלב, לא מצטרף, לא חלים עליו אותם סדרי טבע, והוא נמצא בעולם, אז הוא נמצא בעולם כדבר חריג, כדבר שהוא מחוץ לסדר הטבע. לכן זה נקרא גבורות גשמים. זה פירוש המילה גבורות גשמים. כביכול גבורותיו התברך הן גבורות שהוא מתגבר. בכל אופן הפירוש הפשוט. זה הפירוש הפשוט, זה מה שכתוב כאן בגמרא. ולכן קבעוה בתחיית המתים. נמצא, כל העולם מתנהג על פי הטבע, כי הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, אבל דורו של משה רבינו עליו השלום, כל הנהגותיו לא היו על פי טבע כלל. כל דורו של משה, ההנהגה של משה רבינו, הייתה שלא על פי טבע. לכן, משה רבינו נקרא איש האלוקים. זה מה שהוא אומר. איש האלוקים זה נקרא כמו בעלה של מטרוניתה, שהיא נקראת אלוקים. זאת אומרת, המידה הזאת שנקראת אלוקים, אז משה רבינו היה כאילו בעלה. כלומר, הוא התנהג כמו שהמידה הזאת שנקראת אלוקים, שהיא המידה שעל פיה מתנהג סדר הטבע, משה רבינו התנהג כאילו שהמידה הזאת היא בידיו. המידה הזאת נתונה לשליטתו, והוא עושה איתה. כן. אם המידה הזאת היא בשליטתו שלו. לכן משה רבינו נקרא איש האלוקים. אלה הם דברי הגר"א. כל מעשיו לא היו על פי טבע כלל, כמו יציאת מצרים וירידת המן, והסלב וענני כבוד, וזהו מעין עולם העליון שאינו מתנהג על פי הטבע. ולכן כתיב איש האלוקים, ואמרו בזוהר בעלה דמטרוניתה, כי המטרוניתה היא השכינה המנהגת את הארץ על פי הטבע, אבל הוא היה למעלה כמו איש שהוא למעלה מן האישה, והיא נתונה לשליטתו. אלו הם דברים. זאת אומרת, למדנו אם כן כך שני דברים. ישנם שני ענייני גשם, שני סוגי גשם, אבל בכל גשם וגשם, אז כביכול בורא העולם מגלה כל גשם וגשם. אז כיוון שכל גשם נושא בתוכו את האפשרות שהוא יהיה מהעננים שמלמעלה, שהוא יהיה מענני שמיה, שהוא לא יבוא מעד יעלה מן הארץ, אלא שהוא יבוא מענני שמיה, אז לכן חייב להיות שעצם עניין הגשם בעולם, אז הוא מתגלה כדבר שהוא מחוץ לסדרי ודרכי הטבע. הוא מתגלה כדבר חריג, כדבר שהוא לא בתוך סדר דרכי הטבע. משום שבכל גשם וגשם יכול להיות שבדבר הזה עצמו, אז הדבר הזה עצמו יהיה כאילו השפעה מלמעלה. זאת אומרת, יבוא כהשפעה מלמעלה, מהמים העליונים. וזה הרי דבר שהוא לגמרי מחוץ לסדרי הטבע. אז לכן כל עניין הגשמים הופקע מלהיות שייך לדרך הטבע. זאת אומרת, הוא לא מסודר בדרכי הטבע, והוא תמיד חריג. בכל מקרה, הגשם עניינו הוא חריג. אבל בתוך הגשם הזה, בתוך החריג הזה של הגשם, בתוך הדבר הזה שהוא לא מתנהג על פי סדרי הטבע, בתוך הדבר הזה עצמו ישנם שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא שהגשם הזה יבוא ועד יעלה מן הארץ, והוא יהיה כאילו מלמטה. זאת אומרת, מחזור המים האלה לא יישאו בתוכם שום דבר שהוא חיבור שמיים וארץ, אלא המים האלה זה פשוט השפעה שהיא כאילו מלמטה באה ולמטה היא חוזרת. זה נקרא המים התחתונים. אבל הגשם הזה בעצמו יכול להיות שהוא בעצמו יהיה השפעה מלמעלה. וההשפעה מלמעלה נראית בדיוק כמו הגשם הזה, נראית חיצונית, בדיוק כמו הגשם שהוא מושפע מלמטה. אלו הם שתי האפשרויות. נמצא שיש כאן דבר אחד בבריאה, שהדבר הזה הוא נשאר לפליטה. מתוך אותו קשר של שמיים וארץ, אותו חיבור. והחיבור הזה נקרא, בכל סוגיית הגמרא בתענית, הגמרא כאן באריכות רבה, יותר מדף בגמרא, את ההפלגה ואת השבח של כמה גדול יום הגשמים. כמה גדול יום גשמים. יום גשמים זה... אנחנו רגילים בזה. כולם מוכנים לגשם. כל אחד יש. גשם זה לא דבר יוצא מן הכלל. מה זאת אומרת גדול יום הגשמים? גדול יום הגשמים שאפילו, כתוב שגדול יום הגשמים כבריאת שמיים וארץ. גדול יום הגשמים שאפילו ישועה פרה ורבב. זה גדול כמו, יש כאן משהו שהוא עובר, חורג. אין גשמים יורדים, כתוב בגמרא, אלא אם כן נמחלו אבנותיהם של ישראל. ככה כתוב מפורש. זה הגמרא אומרת, זה אחד מהדברים ולא הגדול שבהם. מה הנורא ביום הגשמים? התירוץ הוא ברור ופשוט. זה דברים מפורשים. הגמרא לא מדברת על יום הגשמים שיורד גשם ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. זה, על גשם כזה, זה, זאת לא מציאה גדולה. זה גשם. גם זה נחוץ, גם זה טוב. כן. אבל לא על זה מדברים. אותם גשמים שהם נושאים בתוכם את הוארו עם ענני שמיה, וארו עם ענני שמיה. זאת אומרת, כשהעננים האלה הם עננים שהם נושאים בתוכם מה שמתמצא מן המים העליונים. זה חיבור שמיים וארץ. השמיים בפועל משפיעים על הארץ, וזה מחוץ למערכת, לגמרי לגמרי, מחוץ ל... זאת השפעה חדשה, השפעה מיוחדת. זאת השפעה של קשר של השמיים והארץ. וההשפעה הזאת היא השפעה של חיבור מיוחד כביכול, בין בורא העולם ובין הארץ. הגמרא קוראת לזה, הגמרא קוראת על זה את הפסוק, רצית השם ארצך. רצית השם ארצך. אומר רש"י במים, זה נקרא רצית השם ארצך. זה דבר ברור ופשוט, כשאנחנו מתפללים ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה, אז אנחנו מבקשים שאותו טל ומטר שיורד עלינו, אז הוא יהיה טל ומטר לברכה. פירוש של טל ומטר לברכה זה הכוונה, שאותו טל ומטר יגיע ממקור הברכה, והוא יהיה זה, כן, הוא יהיה זה שעל ידו תושפע ברכה לעולם. זאת ברכה. נחזור לעצם העניין. עצם העניין שבחג נידונים על המים, הקשר שבין חג הסוכות לבין דין על המים הוא לא ברור. הוא לא התפרש כל כך בדברי רבותינו. לנו, לפי ערכנו, לא פירשו את זה היטב. זה צריך פירוש. מה שמפורש בדברי חז"ל על חג הסוכות, מפורש. מפורש בדבריהם. שחג הסוכות זהו החג שבו, לדוגמה, זה דברי חז"ל בראיה מהמנה שמודפס בכל המחזורים, מחזורים של ראש השנה לפני תקיעות. אז מובא שם מדברי חז"ל שחג הסוכות זהו, זה כנגד ויעקב נשא סוכותה כשהוא נפרד מאסב. אחרי שאסב לכתחילה בא כאילו וירא יעקב, סליחה, וירא יעקב מאוד ויצר הוא פחד, פן יבוא והיכני אם על בנים, כמו שכתוב מפורש בפסוק. הוא פחד. אחרי שהוא השלים איתו, נתן לו את אותה מנחה והוא השלים איתו, אז אמר לו עשיו, נקומה ונלך ואלך לנגדך, נלך ביחד. והוא חוזר להיות כאילו אח, חבר, רוצה להתחבר איתו וללכת יחד איתו. אז יעקב אמר לו, מה שאמר, ניפרד יותר. כן, יעבור נא אדוני לפני עבדו. אדוני יודע, כי כן, כמו שכתוב בפסוק, כי הילדים רכים, והצון והבקר עלות עליי. אני לא יכול להזדרז, ותפקום יום אחד ומתו כל הצון. אני לא יכול כל כך להזדרז כמוך, אז אתה תלך לפניי, ואני אגיע אליך. אני אשיג אותך. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אז כבר אומרים חז"ל, זה מעולם לא קרה. זה דבר שאנחנו מחכים שהוא יקרה בכל יום, זה דבר שהוא עתיד לקרות. זה עוד לא קרה אף פעם. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, זה הפירוש. הכוונה לאותו ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה. אז זה יתקיים עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אבל בינתיים אז יעקב נמצא בדרכו ועשיו בדרכו. הפירוד הזה היה ויעקב נשא סוכותה והוא נשא לסוכות. אז אומרים חז"ל שאותה נסיעה לסוכות עניינה להיבדל לגמרי ולהיפרד מאותו עשיו. להיפרד, לעזוב את הדרך שהולכת ביחד עם עשיו, ולהיפרד, להיבדל וללכת לדרכו. אז וילך עשיו לדרכו סעירה, ויעקב נשא סוכות, ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות. על כן קרא השם המקום סוכות. כנגד הסוכות האלה, הם כנגד חג הסוכות שלה.
את זה אומרים חזר. זאת אומרת שחג הסוכות עניינו בהיבדלות, באותה הבדלה שאנחנו נבדלנו ואנחנו לא הולכים בדרכם של, כן, לא הולכים יחד עם עשיו. מפורש בגמרא בתחילת מסכת עבודה זרה שהבחינה, הבדיקה שנבדקים האומות שהם באים בתביעה, נא לנו מראש ונעשינה, גם אנחנו רוצים תורה, תן גם לנו, גם אנחנו מקיים את התורה. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, מצווה קלה יש לי וסוכה שמה, הוא נותן להם אותה, לכו ועשו סוכות ותקיימו מצוות סוכה. אז אומרים חזר, זה מראה מפורשת, שהם נכנסים לסוכה והקדוש ברוך הוא מקדיר עליהם חמה, מוציא חמה מן ארתיקה ועושה שלא יהיה נעים לשבת בסוכה. אז הם מיד כל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא. שואלת הגמרא, הרגע מצטער באמת פטור מהסוכה? הרי גם אנחנו יוצאים במצב כזה, גם אנחנו יוצאים מהסוכה. אומרת הגמרא, בעותי מיה לא מבעטינה, אנחנו יוצאים בלי לבעוט, אנחנו יוצאים בצער, הם יוצאים עם בעיטה, מבעטים, מבעטים. בגמרא כתוב שהם בועטים בסוכה, כך כתוב, הם בועטים בסוכה ואנחנו לא בועטים. פירוש הפשוט של הדברים האלה, שוב לפי ערכנו, הפירוש הפשוט, הפירוש, פירוש המילים, אדם בועט בדבר שעומד לו בדרכו. זאת פעולה שבן אדם עושה. מתי בן אדם בועט? משתמש ברגל. הרגליים הם כדי ללכת. וכשבן אדם הולך בדרכו ויש משהו שמעכב עליו את הדרך, אז הוא בועט. זאת אומרת, כאילו ההילוך שלי כשאני הולך במהלך מסוים, אם יש משהו על דרכי, אני בועט. משהו שמפריע לי את דרכי, אני בועט. כשהגמרא אומרת שכלל ישראל בעותי לא מבעטי, אנחנו בעותי מהלא מבעטים, אנחנו לא בועטים והם כן בועטים, פירוש הדבר שדרכם שונה מדרכי. הם בדרכם שלהם, הסוכה עומדת להם בדרכם, הם בועטים בה משום שהיא כנגד דרכם. אנחנו בעותי לא מבעטים משום שמדיני סוכה אנחנו צריכים לצאת, מצטער פטור מן הסוכה, מצטער לא יושב בסוכה. אבל מה שכתוב בגמרא, הייחוס, הגדולה שלנו, שאנחנו לא בועטים. מה זאת אומרת? לא בועטים. לא בועטים פירוש, הדבר הזה לא עומד בדרכנו. הדבר הזה לא כנגד דרכנו. הדבר הזה הוא להפך, הוא יחד איתנו, הוא בדרכנו שלנו. המהלך שלנו, להפך, מחייב להצטרף לדבר הזה. אנחנו לא בועטים. הם כשהם כן בועטים, פירוש הדבר הזה עומד בדרכם, הדבר הזה סותר את דרכם. זה נקרא מבעתי. מבעתי זה הפירוש, זה סותר את דרכם, זה כנגד דרכם. כמובן שזה אותו דבר, אותו דבר, זה אותו עניין כמו שהתבאר באותם דברי חזר שהזכרנו מקודם. יעקב הלך לדרכו לסוכות ועשיו הלך לדרך אחר. אז דרכו של יעקב היא סוכות ודרכו של עשיו היא דרך אחר. זאת דרך אחר. זה מהלך אחר, זאת דרך אחרת. הדרך, פרשת דרכים, איפה דרכנו שלנו ואיפה דרכם שלהם, אז הדרך היא אל סוכה, עם סוכה. דהיינו, אפילו במקרה של מצטער, לא לבעט בסוכה, ודרכם שלהם היא, אם הסוכה מצטרפת לדרכם, למה לא? אבל ברגע שהסוכה קצת סותרת, היא לא, יש משהו לא נעים, אז היא סותרת להם, אז היא כנגד דרכם. מבעטים, כל אחד מבעט בסוכתו ויוצא. אם זה עניין החג, אז על כורחנו, על כורחנו, שהדין על המים בחג הזה חייב להיות שייך לעניינו של החג. זה ברור. וזה מפורש בדברי חז"ל. זה בעצם זה גם מפורש בראשונים.
הראשונים שהנהיגו לנו, זה כבר, זה לא עכשיו הזמן לדבר על זה כמובן, כן, אבל בכל אופן רק כדי להבין את מה שקשור לעניינו של גשם. הראשונים מבארים, הראשונים הנהיגו לנו את ההנהגות של מה שנקרא הושענא רבה. ובהושענא רבה מתנהגים קצת כמו כמו בימי הדין. ככה זה, ככה הרי הקדמונים הנהיגו לנו. כמו שכתוב בטור, כמו שכתוב בשולחן ערוך. מתנהגים כמו ביום הכיפורים. כמו בימים הנוראים. זה חלק מהימים הנוראים. כמו שמפורש גם. קצת מזה מוזכר גם בחזר, אבל בכל אופן, הראשונים כידוע. ככה זה מנהגם של ישראל. על פי הראשונים. אז כתוב שהטעם הוא שהיום הזה נקרא גמר דין, משום שהיום הזה, זה נקרא גמר דין של ראש השנה ויום הכיפורים. מדוע? משום שביום הזה נגמר הדין על המים. נגמר הדין על המים. לכן היום הזה נחשב לחלק מימי הדין של ראש השנה ויום הכיפורים. משום שאז נגמר הדין על המים. פירוש הדברים, כן. פירוש הדברים. על כוכב. רואים מכאן שהדין על המים הוא... אנחנו נידונים על המים אם אנחנו נזכה למים העליונים או לא נזכה להם. זהו הדין על המים. דהיינו, עיקרו של הדין שבחג נידונים על המים הוא לאיזה מים אנחנו נזכה. אם זכינו בדין באמת, זכינו בדין על המים, אז פירוש, השחייה בדין על המים עניינה שזכינו לשתות מהמים העליונים, זכינו להשפעה מלמעלה. זהו גמר הדין. רצית השם ארצך. אחרי שכלל ישראל זכה בדין בראש השנה וביום הכיפורים, אז אחרי כמו שכתוב מפורש בגמרא, אחרי שנמחלו עוונותיהם של ישראל, רצית השם ארצך, אחרי נשאת כל חטאתם סלע, כיסית אבון עמך, נשאת כל חטאתם סלע, אז אחרי זה רצית השם, יחד עם זה רצית השם ארצך. לכן זה גמר דין שהוא מצטרף לימים הנוראים. יחד, רצית השם ארצך, נשאת כל חטאתם סלע. רצית השם ארצך במים. כלומר, הדין שאנחנו נידונים על המים הוא דין שאנחנו נידונים מאיזה מים נשתה, איזה מים נקבל, איזה מים יגיעו אלינו. יכול להיות שנגזר על העולם, עלינו, על העולם, יכול להיות שנגזר עלינו שפע גדול מאוד של מים. גדול מאוד. אבל להפך, אותו שפע גדול של מים, אז הוא שנשפחים עלינו יותר ויותר מים תחתונים. ועל ידי זה עצמו אנחנו נשחקים יותר מהמים העליון. נבין. הדברים שהם בעצם פשוטים לגמרי, פשוטים בתכלית. אנחנו הולכים בשני מהלכים שונים. העולם כולו, זה אותו עולם שאנחנו נפרדנו ממנו כבר פעם אחת. אנחנו נפרדנו ממנו בזמן ויומר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מאז אז הדרכים נפרדו דרכים. כל העולם כולו הולך במהלך אחד, ואנחנו הולכים בלך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. נכון יותר להגיד, כל העולם כולו הולך מן הארץ אשר אראך, לארצך, למולדתך ולבית אביך, לשם הולך כל העולם כולו. ואנחנו הולכים בכיוון הפוך. אנחנו הולכים מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אל אותה ארץ אשר אראך. לשם אנחנו הולכים. אנחנו הולכים למקום אנחנו הולכים, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. לשם אנחנו הולכים.
שם נפרדו הדרכים. שם שורש הפירוד בדרכים. זאת דרך אחת וזאת דרך אחרת. וזאת פרשת דרכים, ואין גשר בין שני הדרכים האלה. אין. מי שהולך לכאן לא הולך לכאן. מי שהולך לכאן לא הולך לכאן. זה ברור. אילו שתי הדרכים. הביטוי לשני הדרכים האלה זה דווקא באותו חג, שהחג הזה הוא הזמן שבו גמר הפירוד של יעקב מעשיו, דהיינו של ישראל מהאומות. ישראל נפרדים מהאומות פרידה סופית. הוא הולך לדרכו סעירה והוא הולך לסוכותה. הוא הולך לסוכות והוא הולך לסעיר. והם שניהם הולכים בשתי דרכים שהן מנוגדות זו לזו, שתי דרכים שונות. הסוכות הוא המקום שבו אנחנו נפרדים, נבדלים, פורשים מהם, עוזבים אותם והולכים בדרך אחרת. והדרך הזאת היא דרך שהם, אז כל העניין הזה הוא עומד בדרכם. כל העניין הזה הוא בשבילם דבר לבעוט בו. זה דבר שסותר את דרכם. בשבילנו זאת הדרך. ובחג הזה אנחנו נידונים על המים. הנידונים על המים הוא בזה. אנחנו נידונים אם אנחנו נשתה מאותם מים שהם שותים, או אנחנו נשתה מענני שמיה, אם אנחנו נשתה מעננים אחרים. אנחנו נשתה ממים עליונים. על זה אנחנו נידונים. על זה אנחנו נידונים ועל זה אנחנו מתפללים היום. היום. שהיום זה בעצם לגבי עניין הגשם, כמו שאמרנו, אז היום מוצאי סוכות. צריכים היו להתפלל בשמיני עצרת, על ותן תלומתה, רק מחכים כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת. זאת אומרת שהיום לגבי העניין הזה, זה היום מוצאי סוכות. על זה הדין, על זה הדין, ולזה אנחנו שואפים, על זה אנחנו מבקשים. אנחנו מבקשים על מה שדנו אותנו בסוכות, על אותם מים שדנו אותנו עליהם, אותם המים שהם הגמר דין, הגמר דין של ראש השנה ביום הכיפורים. המים האלה שהם המים של רצית השם ארצך. אל המים האלה אנחנו מתפללים, אותם אנחנו מבקשים, אותם אנחנו רוצים. זור על כמה דברים פשוטים, או כמה אמיתות פשוטות. הולכים ומצליחים היום, שהדור האחרון מצליח, זה להשכיח מאיתנו את א' ב'. שוב, אנחנו צאצאיו של אברהם אבינו, בני אברהם, יצחק ויעקב. והמסלול, הדרך שאנחנו הולכים עליה בעולם, זה שביל מיוחד. והשביל הזה הוא במפורש. במפורש. זאת דרך שהיא דרכנו שלנו. זאת דרך שהיא כנגד, כנגד המהלך הטבעי, הרגיל, מה שנקרא המהלך של דרך הטבע בעולם. אנחנו כנגד זה. לא זו דרכנו. לא בזה אנחנו הולכים. לא על המסלול הזה אנחנו הולכים. אנחנו הולכים על המסלול שהתחיל, כמו שאמרנו, בלך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. סליחה. אנחנו הולכים אל הארץ אשר אראך. זאת כל דרכנו. אין לנו מסלול אחר. זה המסלול שלנו. כל מקום שאנחנו הולכים במסלולים אחרים, אז אנחנו טועים בדרך. ובורא העולם דואג. לפעמים ברחמים יותר, לפעמים בפחות. דואג להחזיר אותנו לדרך. אנחנו מקובלים מחזל. הדבר התפרש יותר על ידי הגרא. בדברי הגרא עצמו הדברים באו סתומים, אבל זה נתפרש יותר על ידי תלמידה. אותם הקדמות, מה שקדם לגילוי של אברהם אבינו בעולם, אז קדמו, אם אפשר להגיד, שלוש קטסטרופות, שלושה אסונות נוראים, שלושה אסונות שהם הפכו את העולם. הראשון זה דור אנוש. דור אנוש, כמו שידוע. דור אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם, ואז, כן, כמו שכתוב בחזל, אז האוקיינוס הציף שליש עולם עליהם. האוקיינוס הציף שליש מהעולם. זה היה הקדמה למבול. האסון השני היה, כמו שכתוב בפרשה, כמו שידוע, קץ כל בשר בא לפנה, זה היה דור המבול. זה האסון השני הנורא, העולם כולו נחרב. כל העולם כולו נמחה, נמחה וישאר, ויוותר אך נועה, ואשר, ואשר איתו בטבע. וזה הכל, כל העולם כולו התמקד, התמצא, כן, נכנס וחזר להיות רק תיבת נוח, כל העולם כולו. על כל העולם כולו נאמר, כי ניחמתי, כי עשיתי. כן. הכל חזר ליום השני, כמו שכתוב מפורש בחזר. זה חזר למצב של לפני היום השלישי, לפני יקבו המים מתחת השמיים על מקום אחד ותראה היבשה. אז על כל זה היה, כי ניחמתי, כי עשיתי. עד שם הגיע החרטה. וישאר אך נוח ואשר איתו בטבע. זה הכל. זהו האסון השני, הנורא, שקרה בדרך, בדרך להגיע אל אותה כוונה שהתכוון בורא העולם בבריאת העולם, בבריאת האדם. הוא התכוון להגיע לאותה צורת אדם שנקרא אתם קרויים אדם. זאת אומרת, כביכול בורא העולם התכוון לזה באמת, באדם הראשון. אבל אדם הראשון חטא, ואנחנו מדברים על, כן, כל מה שדיברנו כאן, באמת היו ארבע דברים. אבל אנחנו מדברים מחטא אדם הראשון ואילה. מהחטא ואילה. אז העולם הולך, כן, לקראת, לקראת, עשרה דורות מאדם עד נוח, ואחר כך עוד עשרה דורות מנוח ועד אברהם. וכולם היו מכעיסים ובאים, עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. הפירוש אליו הייתה הכוונה. לזה רצו להגיע, לזה הכל שאף. דור אנוש עם האסון שקרה שם, זאת אומרת, לא מדובר פה על אסון, כן, אסון זה מילה, השתמשתי במילה קטסטרופה. בכל אופן, אסון נורא, אסון עולמי. המבול, שזה באמת נורא, זה כבר, ודור הפלגה. שוב, זאת שוב קטסטרופה, שוב אסון, שוב מהפכה עולמית. העולם כולו, כן, לא היה, הוא לא נראה כמו שהוא היה נראה קודם. נשבר, התפורר לרסיסים, התפורר לעמים, כל הארץ הייתה שפה אחת, דברים אחדים. כולם היו ביחד, כולם היו כאילו צורת אדם אחת. כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. את כל העולם כולו אפשר היה להכניס לעיר אחת, ותחת, סביב מגדל אחד. כולם יחד. היו בעיר ובמגדל אחד. סביב מגדל אחד בעיר אחת. כל העולם כולו. שלושת הדברים האלה קדמו, קדמו. שלושת הדברים האלה עם מה שקרה להם. כל זה קדם לגילוי של אברהם אבינו בעולם. אז אנחנו מקובלים מדברי חז"ל שכך בדיוק, כך בדיוק צריך לקרוא אחרית כראשית. צריכה להתגלות צורת אדם בעולם, צורת אדם אמיתית בעולם. שוב, צורת אדם שכביכול בורא העולם התכוון אליה, אותה צורת אדם צריכה להתגלות בעולם. והסדר הדברים הוא כזה, כמו שכתוב, כן, כמו שכתוב, אחרית כראשית, כן, כמו אותה ראשית, כן, אותה ראשית. לפני שתתגלה צורת אדם, אז שלושת הדברים האלה הם שלושת הקליפות שקדמו לפרי. הם שלושת האסונות, כן, שלושת האסונות שצריכים לקרוא בעולם לפני שיתגלה אברהם אבינו. אברהם אבינו ומה ש, כן, מה שמקביל לו, צורת אדם בקיצור, צורת אדם שצריכה להתגלות בעולם. ננסה לבאר את הדברים אחד אחד, כן. שוב, קיצור לפי ערכי דור אנוש, כמו שכתוב בפסוק, אז הוכל לקרוא בשם השם. בתחילת הלכות עבודת כוכבים מעריך הרבה, פרק שלם, פרק הלכות הראשונות, הם כולם לפרש, לבאר מה קרה בדור אנוש ומה השתלשל מזה, מה הגיע מזה לעולם. אז הרמב"ם מתחיל: בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה ונבערה עצת חכמי אותו הדור, וגם אנוש עצמו היה מן הטועים. אנוש הוא נכד, כן, נכד, בן בנו של אדם הראשון. בן בנו של אדם הראשון. בנו של שט, בן שט, בן אדם. בערך 700 שנה ביחד עם סבא. בערך 700 שנה יחד עם סבו, יחד עם אדם הראשון, שהיה יציר כפף של הקדוש ברוך הוא. בערך 700 שנה ביחד עם סבא. בערך 700 שנה יחד עם סבו, יחד עם אדם הראשון, שהיה יציר כפף של הקדוש ברוך הוא. ואותו אנוש היה זה שהניח את היסוד בעולם לעבודה זרה. הוא היה זה, 700 שנה הוא חי עם סבא שלו. שסבא שלו היה זה שכביכול בורא העולם צר, כן? יצר אותו, ולש אותו, גיבל אותו, ובידיו יצר אותו. והוא חי יחד איתו 700 שנה. ובימי אנוש, כן, קרה מה שקרה, ואז הוא נח היסוד לעבודה זו. והיסוד, כמו שכתוב בדברי הרמב"ם, שם, הרמב"ם מבאר את זה היטב, הדברים ידועים, כתוב שם בדברי הרמב"ם. שורש עבודה זרה התחיל מהעובדה שבני האדם החליטו, כאן הייתה הטעות, הם החליטו שמאחר שכביכול בורא העולם ברא את כל היצורים האלה וחלק להם כבוד, דהיינו הוא נתן להם ממשלה, נתן להם שלטון, לממשלת היום, לממשלת הלילה, כל אחד ואחד שליט בעניין שהוא שליט עליו, אז כביכול בורא העולם עצמו חלק להם כבוד. כיוון שהוא חלק להם כבוד, אז אנחנו נתעסק איתם ולא עם מי שברא אותם. זאת אומרת, כאילו נפנה אליהם לבד. אז אנחנו גם צריכים לכבד אותם, וכך בצורה כזאת, אז הם הסיתו את עצמם מבורא העולם עצמו, והיתו את עצמם אל הדברים בעצמם, אל הדברים כדברים, אל הדברים כדברים בפני עצמם. כאילו כמציאויות נפרדות. כאן שורש, ברור, כן, כאן זה מובן מאליו, זה השורש לכל עבודה זרה שבעולם. כל עבודה זרה, תהיה איזו שתהיה, זה עניינה של עבודה זרה. זה עצם עניינה של עבודה זרה. עבודה זרה זה נקרא לתת מציאות אמת למה שאין לו מציאות אמת. מציאותם האמיתית של כל הדברים האלה היא שכביכול בורא העולם ברא אותם ורצה בהם, ואין להם מציאות לעצמם, אלא שכל מציאותם היא שכביכול בורא העולם רצה בהם. ברגע שנותנים להם כלשהו של מציאות עצמית, אז פוגעים חלילה באין עוד מלבדו. זאת עבודה זרה. כאן נמצא השורש לכל עבודה זרה שבעולם. זה קרה בימי אנוש. העונש שניתן על הדבר הזה, העונש, זה גם כן היה עונש נורא לתאר. אנחנו רואים קטסטרופות, כן. קורה פעם שהאוקיינוס מציף כפר, מציף אי, מציף משהו. אז זאת קטסטרופה, זה משהו נורא והיום. הציף שליש עולם. שליש עולם, נמחק, נמחק. וזה לא דומה למבול. משום שהמבול היה שנה אחת, ובסוף השנה אז יבשה הארץ. המצב חזר להיות מה שהיה. כאן כשהאוקיינוס הציף שליש עולם, אז זה נשאר במצב הזה. זאת אומרת, זה תמיד נמצא. תמיד נמצא, כמו שזה היה. אותו אוקיינוס שקודם היה מיעוט בעולם, הפך להיות רוב בעולם. מבחינת השטח של העולם, כמו שידוע. היבשה היום היא מיעוט כלפי הימים. הימים הם רוב בעולם. וזאת ההכרעה. אז הם מבינים לבד שכשבא אוקיינוס והציף שליש עולם, פירוש הדבר שעד אז היו שני שלישי יבשה ושליש אחד ים, דהיינו הים היה מיעוט בעולם, וההכרעה הייתה לכיוון של יישוב, של יבשה, של צורת אדם. זה מה שהכריע את הקו. אחרי שהם עשו את מה שהם עשו, אז הקף הוכרעה בכיוון הפוך. דהיינו, הם נעשו הרוב והם נעשו המיעוט. אנחנו נעשינו המיעוט. דהיינו, צורת אדם נעשתה המיעוט בעולם, והם נעשו, הם הפכו להיות הרוב. התוהו, התהום, הים, הדבר שהוא מתנגד לצורת אדם, הדבר שהוא מתנגד לעיקר הצורה, כן, הפך להיות הדבר המכריע בעולם. אנחנו חוזרים תמיד על דברי המערב, שהמים הם החומר והיבשה היא דבר שנתפסת עליו צורה. אז בכל מקום שיש ויכוח בין יבשה לים, אז הוויכוח הוא ויכוח בין החומר לבין הצורה, תמיד בכל מקום. מה שקרה בדור אנוש זה שהעולם מצד עצמו, מצד הטבעו של עולם, הוכרע לכיוון של החום. זה נקרא שהאוקיינוס הציף שליש עולם, והוא נהיה שני שליש, והיישוב נהיה שליש, נהיה המיעוט. תמיד כשמדברים על מיעוט ורוב, אז כשמדברים על עיקר הצורה של מיעוט ורוב, אז מחלקים את זה לשלושה, שניים לצד אחד ואחד לצד שני. זהו מיעוט ורוב. כל הדברים האחרים זה, כמובן שזה בא בכל מיני צורות, כן? אבל הצורה העיקרית של רוב ומיעוט זה שניים כנגד אחד. חד ביטרי, זה נקרא רוב ומיעוט. אז כשהבריאה כולה, כמו שיודע כל ילד היום, אז העולם כולו הוא שני שליש מים ושליש יבשה. העולם, כדור הארץ, כך הוא נראה. את זה עשה דור אנוש. עיקר הצורה של העולם היא שהרוב, דהיינו החלק המכריע, העיקר, רוב כדיני רוב, היה ליבשה דווקא. לצורה הייתה הכרעה. ההכרעה הייתה שייכת לצורה. אבל אחרי שזה קרה, אז קרה מה שקרה, והכף השתנתה וזה נטע לכיוון אחר. כעת ההכרעה נמצאת בידי החומר. זאת אומרת, כשיש ויכוח, כשיש שאלה, יש איזשהו נידון, אז העולם הוא שני שליש לכיוון הזה ושליש לכיוון הזה. כל מי שרוצה להכריע את הכף לכיוון של צורה, צריך חזק לתרוח ולבטל מצב בסיסי כאילו של רוב. צריך לתרוח כדי, זאת אומרת, זה כאילו הדבר מצד עצמו מוכרע כאילו לכיוון הפוך. המצב עצמו, להבין. זה נקרא שבא אוקיינוס והציף שליש עולם. אחר כך בא המבול והציף את כל העולם כולו, וכל העולם כולו נמחה. כל העולם כולו נמחה. אחר כך דור הפלגה. שוב, אנחנו מנסים להבין את מה היה בכל דור ודור מהדורות האלה, ולנסות להבין איך הדבר הזה מתגלה במציאות שלנו, במערכות של האחרית שהיא צריכה להיות כמו הראשית. איך זה מתגלה במערכות שלנו? אנוש, מה שהוא פעל בעולם, זה מה שאנוש עשה, אנוש ודורו, מה שהם עשו בעולם. כתוב ברמב"ם שאנוש עצמו מן התועים היה, כן. זה מתייחס אליו, אז הוא חל לקרוא בשם השם. זה מתייחס לאנוש עצמו. הגר"א אומר במקום אחד, גם בהדרת אליהו בדברי הימים, פירוש המילה אנוש, זה מלשון, זה הלשון הנמוכה ביותר. האדם נקרא אדם, איש, גבר, אנוש. אנוש זה השם הנמוך ביותר של האדם, וזה מלשון שכחה, מלשון נשית היא טובה. אנוש זה נקרא שכחן. שכחן. אינשי. אינשי זה נקרא, בלשון ארמית, בלשון הגמרא, אינשי זה נקרא נשכח. הדבר נשתכח. גם בלשון הפסוק, כן. כי נשני השם את כל עמלי ואת כל בית אבי. זה נקרא שהדבר נשכח, זה נקרא אנוש. אנוש זה נקרא אותו יצור שוכח. יצור לא זוכר. לא זוכר, לא זוכר את עיקרו. כשהאדם הוא לא אנוש, כשהאדם זוכר והוא לא אנוש, אז הוא תמיד יודע מאין באת. תמיד יודע מאין באו כל הדברים כולם. אז הוא לא מייחס להם שום חשיבות, הוא לא נותן להם כאילו מציאות לעצמם, כי הוא תמיד זוכר את הרגע של ה... הוא יודע תמיד את הרגע הראשון שהדברים האלה יצאו מהעלם לגילוי. תמיד זוכר את עיקרם של הדברים. אבל כשהאדם הוא אנוש, אז הוא שוכח את עיקר הדברים. שוכח את שורשם. אז הוא מוצא את הדברים כמו שהם לפניו. כמו שהם לפניו, אז הם נראים מציאות לעצמו. הם נראים מציאות לעצמם. הם נראים כאילו שהם נמצאים. כאילו. את זה עושה אנוש. שכחן. יצור שמנתק את עצמו, כן, מלזכור את העיקר, לזכור את השורש ממנו יצא הכל. זה נקרא אנוש. וזהו השם הנמוך ביותר מכל השמות שנאמרו על אדם. זה הדבר הראשון שעושים בעולם. להעתיק את זה לזמננו, אני לא מדבר על זמננו, כן? גם בין אנוש לבין דור הפלגה עברו 18 דורות. אבל הדבר הראשון זה לשכוח את השורש, לשכוח את העיקר, לשכוח את המאין באת, ולהתייחס לדברים כעובדות, כאל נתונים, כאל דברים קיימים. לשכוח את שורשם, לשכוח את עיקרם, כביכול, אנוש פירושו, במובן, כן, מה שחזל מגלים, פירוש אנוש זה להשכיח כביכול את בורא העולם מן העולם. להשכיח אותו. להשכיח אותו, להשכיח את שמו. אז הוא חל לקרוא בשם השם. זה נעשה חולין. ההתחלה היא קודם כל להשכיח את השורש, להשכיח את העיקר. פשוט יותר להשכיח את בורא העולם, זה דבר ראשון. השלב הבא זה כשנשכח בורא העולם, אין ממי לירא, אין ממי לפחד, אין ממי ל... לא עומדים מול אף אחד, עומדים מול מציאות שהיא כפי שנראה לעיניי היא בשליטתי. אז פשוט וברור שהשלב הבא הוא לקחת מכל, להתפשט, להתפרס כמה שאני יכול, כמה שאני יכול, אין מי שיעקב על ידי, אין מישהו שיכול לעקב. אחרי שכביכול נשכח בורא העולם, אחרי שהוא סולק מהעולם, אז הדבר שבא אחרי זה זה ההתפרסות של כל מציאות ומציאות. אז היא מתפרסת בכל הכוח. למה לא? מי מעכב על יד? אז כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מתפשט בלי גבול ובלי תכלית, לוקח מה שהוא רוצה, מה שכמו שאומרים היום, מה שבא לו, מה שהוא רוצה. מי יעכב על יד? מי מעכב על יד? מי מעכב? כי מלאה הארץ חמס מפניהם, ועניינים משחיתם את הארץ. כי מלאה הארץ חמס מפניהם. חמס, כמו שכתוב בתרגום, חטופי. כל אחד ואחד חוטף יותר ויותר, יותר, לוקח. כן לפי הסדר, לא לפי הסדר, כן לפי המהלך, לא לפי המהלך. אין שום דבר שמצמצם, אין שום דבר שמגביל. אין מה שיגביל. אין מה שיגביל. המציאויות הן כמו שנראה, כמו שנתפס אצלנו. אין מי שיעצור. אין מי שיעצור, אין בפני מי להתיירא, רחמנא ליצלן. אין. זה השלב הבא אחרי דור אנוש. זה לא הולך. זה לא, שני הדברים לא עובדים. הדור הראשון קיבל עונש, אבל הדור השני קיבל עונש כזה. השם למבול ישב, וישר השם מלך לעולם. אי אפשר, מזה כבר אי אפשר להתעלם. כן. אי אפשר, מלאה הארץ חמאס כבר לא יכול לבוא יותר. זה כבר לא יכול להיות יותר. מאז המבול נקבעה בעולם, וזה כתוב מפורש בחזר, מאז המבול נקבעה בעולם הגבלה מסוימת. כמו שנשבע הקדוש ברוך הוא שלא יביא מבול לעולם, אז בהכרח אותה שבועה מצמצמת שהבריאה לא יכולה להגיע למצב כזה של מבול. של מבול ממש, זה לא ייתכן. המקביל שבין המבול לבין המצב של מלאה הארץ חמאס, אז מפורש בדברי חז"ל. הזכרנו מקודם, זה מתבאר היטב בדברי המערב. הזכרנו מקודם שהמים נקראים חומר. זאת אומרת, זה דבר חסר צורה. המים כשלעצמם לא מקבלים צורה. הם לא מקבלים צורה, הם לא נתפסים בשום צורה. זאת אומרת, אם רוצים לעצב איזושהי צורה במים, אז המים, כן, אני צריך לשים אותם באיזשהו כלי, והמים מקבלים את צורת הכלי. אבל המים מצד עצמם לא מקבלים שום צורה. אלא הם תמיד מתפשטים בלי גבול, והם זורמים מכל, כן, מכל נקב ומכל חור אפשרי, הם זורמים לכל מקום. הם כשלעצמם לא מקבלים צורה. כך בדיוק נראה דור המבול. כל אחד ואחד עשה את מה שהוא רצה. בכל צינור וצינור שאפשר היה לזרום משהו, אז זרם שם משהו. שום צורה לא הייתה. כל צורה מגבילה דבר. ואיזה הדבר הוא כך נראה ולא כך. זאת צורה, זה עיצוב מסוים. לכן זה נקרא עיצוב. כן, לכן זה נקרא עיצוב. דוגמת קיבוץ, דוגמת צמצום, דוגמת עצב, דוגמת, כן. הדבר חייב להתכווץ, להצטמצם, להיות כך. עצביהם כסף וזהב. מיני צורות, מה שנקרא, צורות, צלמים. מה שנקרא בלשון חכמים, צלמים, או צורות, זה נקרא עצביהם. ברגע שצורת הדם מאבדת את הצורה והיא מתפשטת לכל צד, דיינו, אין צורה. הצורה היא הגבלה לפחות במשהו, אבל כשהדבר לא מגביל את עצמו בשום דבר, אז כנגד זה, מידה כנגד מידה, אז כביכול בורא העולם מגלה את המציאות של הדבר, משתלטת, כן, המידה הזאת שגם היא אין לה צורה. זה המבול. אז כל הדברים כולם נמחים, נמחים, פירוש למחות, פירוש למחות, פירוש המילה למחות זה נקרא להפסיד צורה, זה פירוש המילה מחייה. מחייה זה דבר שמדבר על צורה. כמו שכתוב תמיד בלשון חז"ל, המחה את החלב. כל מחייה עניינה לעשות את הדבר הזה לנוזל, כן? לדבר חסר צורה, חסר עיצוב. כל מחייה מדברת על הצורה. כבר הזכרנו את זה פה הרבה פעמים. אמחה את האדם, כמו שכתוב בפסוק, כן. וימח את כל היקום. זה מה שקרה בדור המבול. הכל נמחה. אבל זה מידה כנגד מידה למה שצורת אדם עשתה. בזמן שצורת אדם מבטלת את עצמה, והיא, והאדם מתפרץ לכל צד ולא חלה עליו הצורה, אז ברור שהמידה כנגד מידה של זה, זה שמשתלטת אותה מידה של מים. אז גם כביכול בורא העולם, כן, נותן לדברים, כן, לאי צורה, האי צורה משתלט. וכך הכל נמחה. אחרי שהמבול ירד, אחרי שהמבול הגיע לעולם, זה כתוב מפורש בפסוק, השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. ישנה דרגה מסוימת, דרגה מסוימת, שהעולם כבר לא יכול להגיע אליה אחרי המבול. אחרי המבול קרה משהו בעולם, והעולם כבר לא יכול כך להתפשט בכל הכוחות, להתפשט בכל הכוח, בכל הכוח לכל כיוון, כן, כאילו להפסיד את צורתו, זה לא יתכן יותר, זה בלתי אפשרי. עכשיו ישנו עוד דבר אחד, והוא השלישי. בתוך המסגרת, בתוך ה... להפך, בתוך המסגרת ה... ה... שאחרי המבול, בפסוק כתוב שדור הפלגה מצאו וימצאו בקעה בארץ שנער. אז אומרת על זה הגמרא בסוף זבחים, בארץ שנער, אתם מביאים את זה גם הראשונים כאן על מפרשי התורה, בארץ שנער, הבקעה בארץ שנער זאת הבקעה שלכן, לכן זה נקרא שנער, שננערו לשם כל מתי מבול. אז להפך, זאת אומרת הם המשיכו כמסקנה מהמבול, המשך. אם זה העונש שמגיע למבול, אז אנחנו נעמיד את עצמנו בצורה הפוכה, צורה אחרת. אנחנו לא, להפך, אנחנו נגביל את עצמנו, נשים את עצמנו, נשים על עצמנו גבולות, לא ניתן שכל אחד ואחד יעשה מה שהוא רוצה. לא יהיה מלאה הארץ חטופים, לא יהיה מלאה הארץ חמאס, שכל אחד, כל אחד ואחד, כל אחד אפילו, אפילו בהימות וחיות נזקקים לשאינה ומינה. כל אחד ואחד לקח מכל מה שבא ליד, בלי שום מהלך, בלי שום צורה. לא, להפך, נגביל את עצמנו, נשים את עצמנו, אבל נשים את עצמנו, אבל זה באופן סופי, כי קשה לדבר על זה בכל אופן, באופן סופי, זהו הסילוק הסופי. ידוע מה שכתוב בחז"ל, מה שכתוב זה בעצם גמרא מפורשת. הכוונה הייתה בבניית העיר והמגדל, זה היה כמו שכתוב, כמו שידוע, המגדל היה כנגדו ידבר ונעשה עמו מלחמה. התכוונו לבנות, וכאן צריך להבין, התכוונו לבנות מערכת שלמה שלא יזדקקו לו חליל, לא נזקקים בכלל להסתכל כלפי מעלה, לא צריכים אותו. בחז"ל כתוב שהמגדל הזה, העיר והמגדל, כך כתוב בחז"ל, זה כתוב בספר הזוהר, העיר והמגדל. אז העיר בדוגמת העיר ירושלים, והמגדל הוא בדוגמת בית המקדש. הם בנו לעצמם עיר, כן, עיר, והעיר הזאת זה עיר שחוברה לה יחדיו, זאת עיר שהיא מתכוונת להיות עיר שכל ישראל נכנסים בה בשער אחד. שם זה מקום שכל כלל ישראל כולו מתקבץ שם, מתלקט שם, ששם עלו שבטים, שבטי כאן, כן, כולם יחד, כל ישראל כולם נכנסים שם בשער אחד, כולם נמצאים שם יחד. זה ירושלים, זה העיר. והמגדל, רחמנא ליצלן, זה היה כנגד, כן, זאת אומרת לעשות עיר אלטרנטיבית למה שנקרא ירושלים, ומגדל זה לעשות, רחמנא ליצלן, כן, משהו אלטרנטיבי למה שנקרא בית המקדש, מה שנקרא כאילו ביתו של בורא העולם בעולם, ביתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. אנחנו נברא לעצמנו מערכת, והמערכת הזאת לא תזדקק לו בכלל, לא תזדקק לו. אנחנו נסתדר לבד, נסתדר לבד. אבל הדבר הזה בא להבין, כן, הדבר הזה בא כדבר ש אחרי הדברים הראשונים, זאת אומרת, ראש לכל הוא כביכול לשכוח או להשכיח, או שניהם יחד, כמובן שניהם יחד, להשכיח, לסלק את בורא העולם מן העולם, זה דבר ראשון, להשכיח אותו. פירוש להשכיח זה קודם כל, כן, קודם כל לתפוס שיש כאן מערכת שכאילו חיה בזכות עצמה. זאת מערכת בפני עצמה. המערכת הזאת נקראת. בלשון חזל, בלשון חכמים, בלשון רבותינו הראשונים, המערכת הזאת שמשכיחה כביכול את בורא העולם מן העולם, זאת המערכת שהיא נקראת בלשון רבותינו כל סדר הטבע. סדר הטבע כשהוא נתפס במהלך בתוך עצמו, כן, כשהוא נמצא בתוך המהלך של עצמו, הטבע כולו מסתדר בעיגולים. כבר הזכרנו את זה פה פעם, יותר מפעם. הטבע כולו מסתדר בעיגולים, דהיינו הוא תמיד נע בתוך מעגלים שהם נראים כאילו שלימים בתוך עצמם. וכך זה כל הטבע כולו פועל, והדברים נתפסים כמציאויות נפרדות, נבדלות, כמציאויות בפני עצמן. אלו מציאויות בפני עצמן. זה הדבר הראשון. זה הדבר הראשון, לסלק כביכול את בעלותו יתברך, את העובדה שכל הדברים כולם, אז כל הדברים עם כל כוח מציאותם, אז כל עניינם הוא אך ורק לגלות את רצונו יתברך. אין להם מציאות עצמית כלל וכלל. אבל זאת ההתחלה, דור אנוש. זה הדבר הראשון. דבר שני, מה שיוצא מזה, זה באופן טבעי, באופן טבעי, אם מישהו תופס את עצמו כמציאות שלימה, מציאות שלימה, מציאות בפני עצמה, אז מי יעמוד בדרכה? מי יפריע לה להתפשט בכל הכוח, בכל מקום שהיא תרצה? כך אותה, כך עושה אותה מציאות, וכך עושה המציאות שכנגדה. אז הדבר הזה מחייב, כן, מלאה הארץ חמס. זה חומס את זה, וזה חומס את זה, והם חומסים אחד את השני, אוכלים אחד את השני. כל מקום שאתה מוצא, כן, את המערכת הזאת, אז אנדרלמוסיה באה לעולם, כמו שכתוב ברש, כמו שחזל אומרים. זה בלבול נורא והיום. מבול, מבול בא לעולם. המבול זה הבלבול הקודם הביא את הבלבל, את הכל של המבול. אבל המערכת הזאת היא כזאת, ככה זה נראה. כשגם זה לא מצליח, כשגם זה מגיע סוף סוף למבול, זה הרי מגיע למבול. שיהיה איך שיהיה, באיזה אופן שהוא נראה. כן. באיזה אופן שהוא נראה. הקדוש ברוך הוא נשבע שהוא לא יביא מבול לעולם. אבל מיני מבולים קטנים הוא כן מביא לעולם. כמו שכתוב בחז"ל אצל פרעה. פרעה שמח על זה שהקדוש ברוך הוא לא מביא מבול לעולם. אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא אביא מבול עליך, אבל אני אביא אותך אל מבול. והקדוש ברוך הוא יטביע אותו בים. עליך אני לא אביא מבול, אבל אני אקח אותך למבול קיים. גם זה אפשר, גם זה אפשר. כל מיני צורות של מבול ישנם, כל מיני אופנים, רחמנא ליצלן. הדור האחרון, זאת אומרת המערכת האחרונה, דהיינו הדור האחרון שממנו יוצא אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא כבר חלק ממנו. זה כשכל הבריאה כולה יש בזה אפילו משהו משעשע איך שהסיפור חוזר על עצמו. כל הבריאה כולה מחליטה, כל הבריאה כולה, כן, כל הבריאה, כל האנושות כולה מחליטה. בואו נדבר אחד עם השני ונסתדר, נסתדר, נבנה לנו עיר, נבנה לנו מגדר ונסתדר זה עם זה. לא מדובר פה על פרטים, זה דבר שמדבר על כל האנושות כולה. זה מין, זה מין מהלך כזה שקורה בעולם. מחליטים כן להידבר. בשעתו, שהיה ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, אז הם באמת היה, אז הארץ הייתה באמת, דיברו שפה אחת ודברים אחדים דיברו בלשון הקודש. זאת אומרת, הדיבורים ההם היו מעל לכל המחלוקות. הדיבורים של היום הם מתחת לכל המחלוקות. הם דיבורים נמוכים כל כך, כל כך נמוכים, זה במחנה משותף נמוך כל כך, ששם גם כולם יכולים להסתדר אחד עם השני. בגמרא כתוב, כשם שאין פרצופיהם שווים, חזר, כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. אבל זה מדובר רק על מישהו שיש בו דעת. מי שיש בו דעת, דעתו שונה מדעתו של מישהו אחר. מי שאין בו דעת, מי שיש לו רק... אז ישנה מערכת של דעת כזאת, כן? מערכת של כאילו דעת. שהמערכת הזאת יכולה לסבול אחת את השנייה, משום שאין שמה את החלוקה הזאת. זה הרי חידוש שאין דעותיהם שוות. אין דעותיהם שוות. זאת דרגה, זאת רמה מסוימת של דעת, כדי שלא יהיו דעותיהם שוות. אבל ברמה נמוכה יותר של דעת, אז כמובן דעותיהם שוות. יש מידה מסוימת של... מידה מסוימת של כך וכך דעות שכל האנשים כולם מסתובבים, מסתדרים סביבה. זה תלוי לפי תכונותיהם של בני אדם. יש מין דעה כזאת שנוטה לכאן, דעה כזאת שנוטה לכאן, דעה שנוטה ל... דעה שנוטה ליותר אגרסיביות, דעה שנוטה ליותר עצלות, לפחות אגרסיביות. על כל פנים, הכל, כל אחד ואחד מתביית במקום שהוא מרגיש חם יותר, מרגיש את עצמו יותר, שייך, מרגיש נוח יותר. אז כל אחד מתביית על דעה שהיא יותר מתאימה לו. אבל את החידוש של כשם שאין פרצופיהם שווים, אין דעותיהם שוות, זה חידוש, לשם כך צריך דעת, לשם כך צריכה להיות צורת אדם. זה אחד מהפירושים של ותהי האמת נעדרת בעקבתא דמשיחא. האמת נעשית עדרים עדרים והולכת. עדר כזה, עדר כזה, עדר כזה, עדר כזה. יש כך וכך עדרים, מספר מסוים של עדרים. ובעדרים האלה האמת נעדרת כמובן. בכל אופן, יש כאן איזו חזרה, כמו שקיבלנו מרבותינו, יש כאן חזרה על מה שקרה באותו דור חרדה. שוב, מחליטים להידבר. כל העולם, כל העולם. בונים עיר, בונים מגדל, וסביב המגדל הזה כל העולם כולו. כל העולם כולו מתארגן, כל העולם כולו מסתדר. כולם יחד מסתובבים סביב איזה מגדל. המגדל הזה כל עניינו בעצם הוא לסלק סופית, לנתק סופית את השמיים מן הארץ. זה כל עניינו של המגדל. יהיו העליונים לעליונים ויהיו התחתונים לתחתונים. זה היה, אלו היו דבריהם של דור הפלגה. הפילוג האמיתי זה לא מה שנענשו. הפילוג האמיתי זה היו מעשיהם שבגללם הם נענשו במידה כנגד מידה ופילוג. הפילוג האמיתי היה הפילוג שהם פילגו את המטה מן המעלה. כל העולם כולו התפלג מלמעלה. אין למעלה בכלל. אין לאן להסתכל. תסתכלו על המגדל שבנינו פה. וסביב זה כולם, כל הבריאה כולה, כל האנושות כולה, אם עוד אפשר לקרוא לזה, מתארגנת. כולה יחד. אבל האמת היא, גם שם כתוב בחז"ל, בדור הפלגה כתוב בחז"ל, הם לא התרגשו מהעובדה, כך אומרים חז"ל, זה כתוב על אתר במדרש רבה, זה כתוב בעוד מדרשים, קצת יותר בהרחבה. הם לא התרגשו מהעובדה שאברהם לא היה איתם בעצה. אברהם לא היה יחד איתם באותה עצה. הם רצו הרי, כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, וכל הארץ כולה הצטרפה לתוכנית, לעיר ולמגדר. אברהם לא הצטרף. לכן הוא נקרא אברהם העברי, כמו שאומרים חז"ל, שכל העולם כולו מעבר מזה, כולם היו מעבר מזה, והוא היה לבדו מעבר מזה. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, אומרים חז"ל. דברים אחדים זה שהם אמרו דברים כנגד מה שנקרא אחד בעולם. כנגד כביכול בורא העולם שהוא אחד, וכנגד אברהם שהוא היה כאחד קראתי. אז הם אמרו דברים כנגד, זה נקרא דברים אחדים, דברים שמתנגדים, כך דורשים חז"ל, זה דברים שמתנגדים למה שנקרא אחד בעולם. כנגד אברהם. אבל הם לא שמו לב אליו, משום שפרידה זו הכרה היא, ככה הם אמרו. פרידה זו הכרה היא, אינה מולדת. זאת אומרת, זה מין יצור שבמקום וכו אין לו עתיד. זה יצור שזהו זה. זהו זה, אבל העתיד הוא לא שלו, העתיד הוא שלנו. מוכר? מוכר? מוכר. העתיד הוא לא שלו, העתיד הוא שלנו. פרידה זו אינה מולדת. הוא לא יכול להוליד, הכרה היא. ממילא אין לו עתיד, ממילא לא יצא ממנו שום דבר, אז לא צריך להתרגש, אז הוא לא יחד איתנו, אבל הוא יצור שהוא, זה שום דבר בעצם, זאת אומרת, אין, לא צריך לשים לב אליו. האמת, האמת הברורה, ואת זה אנחנו צריכים לזכור, אנחנו חייבים לזכור, אנחנו חייבים לזכור, אם לא עכשיו אי מתי, אם לא עכשיו אי מתי. הדבר היחידי, שהוא בעצם טעם הקיום של כל הבריאה כולה. זה לא משנה, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים. כביכול בורא העולם לא בחר בנו כי אנחנו הרבה. הפוך, הוא בחר בנו כי אנחנו מעט. לא משנה כביכול לבורא העולם כדרך שלא שינה, שכל העולם כולו היה מעבר מזה. אבל אברהם אבינו האחד, אותו הכרה, פרידה זו אינה מולדת. לא יכולה להוליד. הכרה היא. אותו אחד שהוא היה זקן, עקר, לא יכול להוליד. אותו אחד הפך להיות היסוד של כל העולם כולו. עליו קיים העולם. אלה תולדות השמיים והארץ, והיא ברעם באברהם. הוא היסוד שעליו נבנה העולם. אנחנו חייבים לזכור, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב. עמדו רגלינו על הר סיני. אנחנו קיבלנו תורה. ואנחנו יודעים נאמנה. שבורא העולם הוא זה שמנהיג את העולם. והוא מנהיג את העולם לתכליתו. והתכלית היא כמו שהוא גילה בתורה. והדברים הולכים ומתגלים בדיוק כמו שהם כתובים בתורה. זה הולך ומתגלה לעיניים. גם כל הצרות כולה. וגם כל האופן איך שכל הרע מתגלה, וגם כל העוצמה הנוראה הזאת, ההתגברות הנוראה הזאת של, 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 של הרע, של השפל ביותר, העומק הנורא שלה, העומק הנורא של הרע, משתחץ כל כך, בטוח בעצמו כל כך. כל זה מובטח. כל זה מובטח. כל זה כבר ידוע מראש. זה כבר ידוע כמה אלפי שנה. לא לי. אבל זה כבר, זה כתוב. זה כתוב. כל זה כתוב. את כל זה כבר כביכול בורא העולם גילה מראש. ובתוך עולם כזה, כך צריך להיראות. בתוך עולם כזה שכולו דור פלגה, כולו. מתוך עולם כזה צריך להישלף אברהם אבינו. דהיינו צורת אדם. מכאן צריכה לפקוע, מכאן צריכה לצאת אותה צורת אדם שהיא, היא, והיא ברעם. היא העמוד האיתן. כן, עמודו של עולם, כמו שכתוב בלשון הרמב"ם. עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. תהליך ישן. המצב מצב העולם שאנחנו נמצאים בו, אז בולט לעין שהוא עבר את אותם תהליכים. הוא עבר את המהדורה האחרונה של דור אנוש. הוא עבר כבר את המהדורה האחרונה של דור אנוש. הוא כבר, כפי שאנחנו מקווים מאוד, עבר גם את המבול. ועכשיו מה שצריך להתגלות, מה שצריך עכשיו להתגלות, זה איך שנצטרך לראות בעינינו איך שהכל מתפורר. הכל מתפורר. אין עיר, אין מגדל. עיר יש אחת ויחידה. עיר אלוקינו. ומגדל יש מגדל אחד ויחיד. זה אותו בית מקדש, אנחנו מקווים במהרה בימינו. כל אלטרנטיבות של איזשהו עיר ואיזשהו מגדל, אז אנחנו בעזרת השם נראה בעינינו איך שהכל מתפורר. כל זה הוא רק בתנאי אחד. והיום זה הרבה יותר קל, הרי אברהם אבינו היה, הוא היה העמוד, הוא היה, אנחנו בניו. אנחנו כבר יכולים ללכת בדרכו, הוא כבר סלל לנו את זה. זה בתנאי אחד, שבצד שלנו יהיה אברהם. אבל עם כל העוצמה, עם כל הכוח, עם כל הכוח, נגד כל העולם כולו, בבירור גמור לתפוס, בבירור גמור לתפוס שכל הדבר הזה הוא כולו, כולו דמיון, כולו הבל הבלי. האמת היא אחת, האמת נמצאת במקום אחד. האמת נמצאת ב... כמה שאנחנו נחבר, נתקע את עצמנו, בעוצמה, בכוח, יותר ויותר, יותר ויותר, בידיעה הברורה, שים את עצמנו מעין אברהם אבינו, שמצאת את לבבו נאמן לפנינו. אם אפשר יהיה לסמוך עלינו, אז עלינו ייבנה העולם. כאן בדיוק הניסיון שלנו. אנחנו רואים בעינינו שזה הדור האחרון. בעינינו רואים שזה הדור האחרון. לא. למי שלא רואה בעיניו, איך שמרכבתו של בורא העולם נוסעת, נוסעת, בהרים כדונג נמאסו מלפני השם, מלפני אדון כל הארץ. כל מה שהיה הרים, כל מה שהיה הרים, היה בלתי אוויר, בלתי אוויר. אי אפשר לעבור דרך זה, זה היה הרים שאי אפשר היה לטפס עליהם. ומרכבתו כביכול של בורא העולם נוסעת, וההרים האלה כדונג נמאסו. לא כדרך הטבע. מי לא רואה את זה? מי לא רואה את זה? קשה למצוא ערל כזה שלא רואה את הדברים. גם להיאחז בהבלים האלה ולתת להם מציאות, זה כמו מישהו שעומד ומקטיר לעבודה זרה ומחזק אותה, נותן לה כוח.